פסקה פא', שהיא הייתה תשובה לשאלה איך קמה דתכם, איך התפשטה והתקבלה, והתשובה הייתה שהיא לא הייתה, היא לא קמה בתהליך הדרגתי איתי שלוקח הרבה זמן, כמו שקמות דתות שהן מיוסדות על משהו שמתחיל מההסתכלות האנושית, אלא דת אלוקית היא מגיעה פתאום. היא נהיית ככה ב, מה שהוא קורא לזה, בבת אחת, נאמר לה, היא ותה, ממש כמו בריאת העולם, שהוא שינוי תפיסתי, מהפכני, תודה רבה, תהיה. וככה תקומתה של דת האמת באה לא בתהליך אלא בשינוי של כל המציאות שקורה בבת אחת. דיברנו על יציאת מצרים, על מעמד הר סיני, על כניסה לארץ ישראל. כל הדברים האלה הם תהליכים מהירים מאוד, שהם מלמדים על כך שהתהליך הוא לא אנושי אלא אלוקי. הראשוניות של התהליך היא שינוי בבת אחת של של המציאות שיש בעולם, ואחר מכן כן, תחן שיעור. כן. אחר כך זה יכול ללכת לאט, אחרי שהאלוקות מופיעה בעולם, אז להוציא אותה מהכוח אל הפועל זה לוקח זמן, אבל הראשוניות היא באה במהירות. אמר הכוזרי, הפלגת בדבריך החבר. ואז החבר פה, פסקה פי ג', מפרט קצת את הפתאומיות הזאת. אנחנו נראה את זה ונתמקד על משפט אחד שהוא תומן בחובו נושא שלם, שתכף נראה מהו הנושא הזה. אבל קודם כל נראה את עיקרה של הפסקה. אמר החבר, ואולם העניין המדובר מופלג יותר. כי היו בני ישראל המשועבדים במצרים 600 אלף איש בן 20 שנה ומעלה. כולם שומרים על יחסם ו12 השבטים ונקראים על שמם. לא יצא איש מכללם ולא ברח איש אל ארץ אחרת, אף לא בא נוכרי במחנם. וכולם מצפים לאשר יעד האלוה לאבותם אברהם יצחק ויעקב, כי ינחילם את ארץ כנען. כמו שראינו פרשת השבוע. וארץ כנען אז בידי 7 אומות אשר עמדו אז ברום המעלה, ברוב מספרם ובעוצם כוחם והצלחתם, שעה שבני ישראל עמדו בשפל המדרגה, ברבות עוניים ובהתענותם תחת יד פרעה, אשר ציווה להעמיד את בניהם פן ירבו. זאת אומרת, בואו תחשבו רגע על המציאות הזאת, מה קורה לפני 40 שנה ואחרי 40 שנה, שזה כלום בהיסטוריה וזה היה צריך להיות הרבה לפני. עם משועבד עבדים, ארץ כנען, המלכים הכי חזקים בעולם שולטים שם. זה נראה הזוי לגמרי שהמשועבדים האלה בעוד כמה שנים הולכים להגיע לשם ולכבוש את הארץ הזאת. פשוט משהו שהוא פשוט דמיון, פשוט לא הגיוני לחלוטין. אנחנו פשוט רגילים לזה בתורה, אנחנו כבר כל שנה קוראים את זה, כבר מגיל אפס, אז קוראים את זה כאילו ברור שזה ככה. אבל כשאתה מגבל את התמונה רגע מבחוץ, תסתכל רגע מה קורה, תראה את ארץ כנען, תסתכל פה, איך קורה הדבר הזה? ותארו לכם שזה לא היה ב-40 שנה, זה בכלל פשוט היה לגמרי, אבל גם 40 שנה, מה זה, עם הולך במדבר, זה עם של נוודים, שאין לו עצמאות, אין לו כוח, אין לו כלום, איך הוא פתאום נהיה כובש, פתאום נהיה מולך, זה פשוט נשמע פשוט עזוי, וזה מה שקורה פה. והנה שלח האלוה את משה ואת אהרון, והם עמדו בכל חולשתם, נגד פרעו בכל גבורתו. מזכיר את המדרשים שם שהם נכנסים ויוצאים אצל פרעו חופשי ואף אחד לא יכול לעשות להם כלום. זה משהו גם כן דבר פשוט מדהים. לא היו בידיים כי עם אותות ומופתים ושינוי סדרי בראשית. ופרעו לא יכול להסתתר מהם ולא לצוות לעשות עם מהם רעה. לא להגן על עצמו בעשר המכות אשר באו משה מצרים. לראשונה במימיהם, הוא נותן פה איזה פירוט, בדיוק פרשת שבוע עכשיו שנקרא שבוע הבא, ואחרי כן באדמתם, ואחרי כן באווירם ובצמחיהם ובבהמתם, ואחרי כן בגופם ולבסוף בנפשותם, מראה את המהלך שיש בעשרת המכות. בהמות להם ברגע אחד, בחצות לילה, היקר בכל משפחה והחביב ביותר, כל בכור, ואין בית אשר אין שם מת, חוץ מבתי בני ישראל. ולכל המכות האלה אשר באו למצרים קדמו אזהרה והתראה וקביעת מועד, ואף לסור כל מכה קדמו אזהרה והתראה, למען יאמן כי לא מצד הטבע ולא מצד המזלות ולא דרך מקרה הייתה, כי אם בכוונה מאת האלוה בעל הרצון העושה כל אשר יחפוץ בכל עת שיחפץ. כמו שכתוב בפרשה שנקרא השבת, כל הקדוש ברוך הוא אומר למען תדעו כי להשם הארץ, למען תדע כי אין שמי בכל הארץ. זאת אומרת, כל התפקיד של המכות האלה זה בבת אחת להפוך את, את התפיסה העולמית, לשנות את התפיסה העולמית, שהעולם מתנהל בלי מכוון, בלי משגיח, בלי בורא, ובבת אחת להפוך את התפיסה.
אבל
זה בדיוק סור. שיפסיקו. לסור.
להסיר.
להסיר. לשון להסיר. חלק מהפלט של המכה שמשה אומר לו, מתי אתה רוצה שזה ייפסק? הוא אומר לו זמן, זה בדיוק נפסק בזמן שהוא, זאת אומרת, זה עובד כאילו, הוא קובע לו מתי זה יהיה, מתי זה יפסיק. זאת אומרת, אם אתה רוצה להגיד שזה מקרה וזה איזשהו מכה של טבע, אז הוא אומר לך, אם זה מכה של טבע, אז איך יודעים מתי היא תהיה, מתי היא תפסיק, וכו'. בעצם השעה הזאת, בעצם הלילה הוא, בעצם השעה בה מתו בכורי מצרים, יצאו בני ישראל פי השם מעבדות פרעה, ופנו אל ים סוף, ומורה הדרך שלהם עמוד הענן ועמוד האש הולכים לפניהם ומוליכים אותם. ובראש העם עמדו אז שני הזקנים האלוהים, משה ואהרון, הנגיד והכהן, אשר בראשית נבואתם כבר היו בני 80 ומעלה, שזה עצמו פלא. בעת ההיא, עכשיו שימו לב למשפט הזה, אני שנייה אחת שם אותו בסוגריים ותכף רוצה לחזור. בעת ההיא היו לעם רק מצוות מועטות, מורשה מיחידי הסגולה בזרע אדם ונוח. ומשה לא ביטל את המצוות האלה ולא יתירן, כי אם הוסיף עליהם בדרך. ובהגיע בני ישראל לים סוף ראו כי פרעה דף אחריהם. אך העם אשר לא היה מלומד במלחמה לא הוצרח כלי מלחמה, כי האלוה בקע להם את הים, ויעברו וטיבה את פרעה ואת חילו בתוכו, והיה מטילם מתים אלי ישראל, והסיפור ארוך וידוע לרבים. אז בעצם כל הפסקה הזאת, ברור מה היא רוצה לומר, היא פשוט מפרטת את, את אותה פתאומיות שהוא הזכיר אותה מאוד בקצרה בפסקה הקודמת. עכשיו הוא פשוט קצת מראה מה זה אומר הפתאומיות הזאת, באמת איזה תהליך מדהים קרה פה בזמן כל כך קצר. אבל קראתי באמצע משפט, שהמשפט הזה הוא משפט שהוא נראה קצת, הוא נראה אולי פשוט כזה תמים, אבל האמת היא שהוא תומן בחובו יסוד מאוד מאוד גדול, ואני רוצה לשתף אתכם ביסוד הזה. אני קורא לפעמים את המשפט. ומשה, בעת היו לעם רק מצוות מועטות, מורשה מיחידי הסגולה בזרע אדם ונוח. שימו לב, זאת אומרת, עכשיו הוא פתאום מוציא אותנו לאיזו הסתכלות רגע, מה יש לעם כרגע מבחינה רוחנית. אז הוא אומר, מה יש כרגע? יש מספר מועט של מצוות, שהם היו ממתי, מאיפה? מאדם הראשון, שבע מצוות, אחר כך אברהם אבינו, ברית מילה, עוד כמה מצוות שהיו אצל האבות, זה מה שיש כרגע. ומשה, עכשיו תראו איזה משפט, שאתה לא מבין מה בדיוק אתה רוצה להגיד במשפט הזה. ומשה לא ביטל את המצוות האלה ולא התירן. התירן, הכוונה היא כאילו אמר שהן מותרות, שהן בטלו, כי אם הוסיף עליהם בדרך. מה מה, קודם כל, מה כתוב במשפט הזה? מה הוא רוצה לומר פה? על איזה רקע זה נמצא? מה, האם יש תפיסה אחרת שאומרת לא ככה?
זה על רקע הנצרות והאסלאם, כאילו.
שמה?
הוא בא נביא, או כמו לאב זה לפחות דלת מוחמד, או יש לו נביא משהו, ולא מבטל את כל המצוות הקודמות, כמו בכל העיקר אצל
האסלאם.
כי באסלאם כל נביא שבא מבטל את המצוות הקודמות.
דווקא מהמקום שאתה בא, אני כמעט הייתי אומר הפוך. הפוך זה שאצלנו מעמד הר סיני זה מעמד שהם, אין להם דבר כזה. אין אצל הדתות האחרות מעמד אחד שבו בבת אחת יש התגלות אלוקית שהתורה יורדת ומגיעה פתאום לעם. להפך, לכאורה דבר כזה אומר לך, היה מצוות מקודם ועכשיו הוא הוסיף עליהם עוד קצת, ועוד מעט בכלל נגיע למעמד הר סיני, ואז בכלל נספר לך על כל מתן התורה שהיה. יש פה משהו שברור שהוא עומד כנגד איזשהו תפיסה אחרת, שהכוזרי חשוב לו להדגיש משהו במשפט הזה. מה הוא רוצה לומר? אז יש כאן שתי תפיסות, מחלוקת מאוד מאוד גדולה, שהרב קוק כבר מעמיד אותנו עליה באיגרות ראייה בחלק ג' באיגרת תף-תף-י' א', מעמיד אותנו הרב קוק בפני מחלוקת עצומה בין הרמב״ם לבין הגאונים. באיזה שאלה? והשאלה הבאה, האם יש איזשהו ערך בכלל לכל המצוות שנצטווינו עליהם לפני יציאת מצרים ומעמד הר סיני, דהיינו כל מה שהיה מהאבות עד שנוצרנו עם, או שלמעשה כל מה שהיה קודם התבטל לחלוטין, ועכשיו מהרגע שאנחנו עם ואנחנו מקבלים תורה, אז מעכשיו כל מה שהיה קודם מבחינתנו לא קיים. מי בא לשיטה הזאת השנייה שאומרת שכל מה שהיה קודם לא קיים? הרמב״ם. המקום הכי מפורסם שהרמב״ם כותב את זה, זה בפירוש המשניות במסכת חולין, במשנה על לגבי גיד הנשה. יש שם מחלוקת שלא ניכנס עכשיו לכל הפרטים שלה, אבל התמצית שלה הוא בשאלה האם גיד הנשה נאסר בסיני או שהוא נאסר ליעקב אבינו. חכמים שם אומרים במשנה בסיני נאסר, אלא שנכתב במקומו. כלומר שבאמת גיד הנשה בכלל נאסר בסיני, התורה כתבה אותו אצל יעקב אבינו. למה כתב אצל יעקב אבינו? כי יעקב אבינו מעצמו באמת הפסיק לאכול את גיד הנשה אחרי שהמלאך נתן לו את המכה בכף הירך. אז הוא לא אכל את גיד הנשה. והתורה מספרת, על כן לא יוכלו בני ישראל את גיד הנשה אשר על כף הירך עד היום הזה. כלומר בעתיד תהיה מצווה כזאת שיהיה אסור לאכול את גיד הנשה. זה לא עכשיו, זה בסיני באמת נאמר הדבר הזה, רק שמשה רבנו כתב את התורה אז הוא כתב את זה שם. הרמב״ם כדרכו, הרמב״ם אומר שכל פעם שיהיה איזה יסוד בפירוש המשניות, אז הוא יכתוב, הוא יעשה מזה עניין, הוא יפרסם את הדבר הזה. אז פה כשהרמב״ם מגיע במשנה הזאת, הרמב״ם אומר הנה הנה הנה, פה צריך לעצור, יש כאן יסוד עצום. את היסוד הזה הוא כותב בכמה משפטים קצרים. הרמב״ם כותב ככה, ושים לבך לכלל הגדול הזה המובא במשנה הזאת, והוא אומרה מסיני נאסר, והוא שאתה צריך לדעת שכל מה שאנו נזרים ממנו עושים אותו היום, אין אנו עושים מפני ציווי השם על ידי משה, לא מפני שהשם ציווה בכך לנביאים שקדמו. דוגמה, אין אנו אוכלים עבר מן החי לפני שהשם אסר לבני נוח עבר מן החי, אלא שמשה אסר לנו עבר מן החי. ומי שנצטווה בסיני שישאר עבר מן החי אסור. אין אנו מלים בגלל שאברהם מעל את עצמו, אלא שהשם ציוונו לימול. וכי גיד אנשי, אין אנו נמשכים אחר איסור יעקב אבינו, אלא ציווי משה רבינו, הלא תראה אומרם 613 מצוות נאמרו לו למשה בסיני. וכל אלה בכלל המצוות. הרמב״ם הוא קשוח מאוד בעניין הזה בהרבה מקומות. זה נושא שלם שצריך ללמוד אותו יותר עם עוד מקורות, אבל בעיקרון יש פה בספר של הרב ויצמן מצווה ברא, יש בהתחלת הספר לפני המצוות יש הקדמה על הסוגים השונים של המצוות, יש כאן את המקורות העיקריים שעוסקים בעניין הזה. על כל פנים, שיטת הרמב״ם היא שהמצוות מתחילות מסיני, כל מה שהיה קודם בטל. ויותר מזה, הרב קוק אומר, כל מה שהיה קודם הותר. לפני מעמד הר סיני היה בעצם איזושהי אמירה שאומרת, חבר, כל מה שהיה עד עכשיו בעצם כבר מתבטל, עכשיו מתחיל משהו חדש. ולמה מעמד הר סיני? כי מעמד הר סיני מתחיל ציבור, מתחיל להיות כלל, ולכן כל מה שהיה קודם זה לפרטים. לפי הרמב״ם, מה שהצטוו פרטים, אברהם אבינו, אדם הראשון, כל מיני כאלה לפני כן, זה לא רלוונטי לכל האומה לדורותיה. זה לא יכול לחייב את כל האומה לדורותיה. מה שמחייב את האומה לדורותיה זה מה שנאסר על הכלל. כך שיטת הרמב״ם. אבל אומר הרב קוק, יש שיטת הגאונים, בלשונו של הרב קוק, אקרא לכם את לשונו שם באיגרת תפ"א, אז הוא כותב ככה. ובעיקר נתינת התורה לאבות ויחס קבלת האבות את התורה עם החיובים שלנו, הדברים ארוכים הם. ושיטת הרמב״ם היא ידועה שכל המצוות אינן נכנסות לחיוב שלנו כי מהר סיני. ושיטת הגאונים היא שמה שנאמר לאבות הולכו ונמשך בחיוב ולא הפסק, אלא שבאה התורה להוסיף את מה שניתן בסיני. לדעת הרמב״ם מוכרחים לומר ששעה אחת לפני קבלת התורה בסיני הותרו לנו כולם כדי שיחול בבת אחת החיוב של כל התורה כולה. אז הרב קוק מחבר את זה פה לעוד דברים בלי להיכנס שם לכל הפרטים. אומר הרב קוק, לדעת הרמב״ם שעה לפני מתן תורה הכל הותר ועכשיו התחדש חיוב חדש, אבל לשיטת הגאונים זה לא ככה. שיטת הגאונים היא שמה שהיה קודם נשאר ויש לו משמעות, ומה שקורה אחר כך זה ממשיך את מה שהיה קודם. כלומר עם ישראל בעצם מהבחינה הזאת התחיל כבר לקבל תורה ככה בקטנה, כמו שאומרים היום, התחיל לקבל תורה קצת ככה כבר מאדם הראשון. אתם זוכרים שהסגולה כבר מתחילה מהאדם הראשון? לדעת הכוזרי, הסגולה מתחילה מהאדם הראשון. האדם הראשון מקבל מצוות. המצוות האלה במסורת עוברות בין כל האלה שהם אנשי, מה שהכוזרי קורא להם, אנשי הסגולה. המצוות האלה עוברות בתוכם. אחר כך זה מגיע לאברהם אבינו, ואברהם אבינו מקבל עוד קצת. אחר כך מגיע ליצחק, אז יש לו את השבע מקודם ועוד ברית מילה. ולמה הרמב״ם מתאר את זה? דווקא הרמב״ם מתאר על שישה דברים מצטווה אדם הראשון: על עבודה זרה, ברכת השם, כן, בלשון סגי נאור, על שפיכות דמים, גילוי עריות, ועל הגזל ועל הדינים. אחר כך הוא אומר, וכן היה הדבר עד שבא אברהם אבינו. בא אברהם ונצטווה יתר על אלו במילה, והוא התפלל שחרית, ויצחק הפריש מעשר והוסיף תפילה אחרת לפנות היום מנחה, ויעקב הוסיף גיד אנשי והתפלל ערבית, ובמצרים נצטווה אמרה במצוות יתרות עד שבא משה רבינו ונשלמה תורה על ידו. בחילה שאני מסתכל, ברוך השם, יש פה איזה כינוס גדול של כל המורים של החמד. היה צריך לדבר אברהם ליפשיץ, שהוא ראש החמד בארץ, ואמרו שאולי הוא לא יכול להגיע, חושב שאני אחליף אותו, עכשיו הודיעו לי שהוא מגיע ואני לא צריך לבוא. אני יכול להיות רגוע ואני לא צריך לצאת ברבע לשבע, עשרה לשבע, לצאת בלחץ להיות שם בשבע. אז אם כן, נחזור לענייננו. אז מתאר הרמב״ם שכמובן לא מסכים עם זה שיש לזה איזה תוקף, הוא מתאר את מהלך המצוות שנצטוו, אחר כך לפי הרמב״ם הכל התבטל, ובמעמד הר סיני יש ציווי חדש, אבל הוא מראה ככה את מה היה, זה הוסיף, זה הוסיף, פה היה הפרשת מעשרות, תפילות, גיד אנשי, אמרם, ובמצרים נצטווה אמרם במצוות יתרות. מעניין, זה דבר לא כל כך מוכר. אחת המצוות שאומרים שאמרם נצטווה, אתם יודעים מהי? הופיע פרשת השבוע. איזה מצווה מסופר על אמרם, פרשת שבוע שקראנו? מצווה שעשה אמרם. מה? נו. וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי. אז יש מדרש לקח טוב, מדרש קדום, שהרב קשר בתורה שלמה מביא אותו, שויקח זה לשון קידושין, הרי קיחה קיחה. בקידושין, משם לומדים קניין כסף, מקיחה משדה עפרון. אז מה זה וילך איש, זה בפשט, וילך איש מבית לוי, מי זה? זה אמרם, שלקח את יוכבד. עכשיו הוא החזיר אותה, באמת הוא גירש אותה והחזיר. ומותר לו להחזיר אותה כי הוא לא כהן, והיא לא התחתנה עם מישהו אחר, אם התחתנת עם מישהו אחר, כידוע אסור. אתה לא יכול, אסור להחזיר את גרושתו, מה שנקרא, זה איסור להחזיר את גרושתו. אבל כאן היא התגרשה, וידוע שמרים אמרה לו, זכות נשים צדקניות, נגאלו ישראל, כי הרי מרים אמרה לו, הגזרה שלך יותר קשה משל פרו. פרו גזר על הבנים, אבל לפחות תהיה בנות. אתה, מה אתה עושה? אתה פורש משתך, אתה גדול הדור. כל הגברים יראו כמוך, כולם מתגרשו. למה הוא פרש? כי הוא אמר, אין טעם לילד ילדים. מה, בשביל מה נילד אותם? ימותו בשואה. אז חבל. סתם לעשות צער בזה. אז הוא אמר, עדיף שנתגרש, וזהו, ולא יהיה ילדים יותר. ומרים אמרה לו, מה נהיה איתך? כאילו, השתגעת? לא עושים ככה, אנחנו עם ישראל ממשיך, לא עוצרים. ואז ראו כולם, זה שאומר שראו כולם ממנו, והחזירו את נשותיהם. כל פנים, איזה מצווה הייתה פה? מצוות קידושין.
אז איך על זה אפשר לומר, כאילו, לא אפשר לומר, לא יודע איפה זה כתוב, שאחד האנשים שלא חטא בכלל זה אמרם.
לא חטא במובן, למה חטא? הוא קיים מצוות פרו ורבו, יש לו כידוע שני בנים ובת, אז הוא קיים לכל הדעות, גם לבית הלל וגם לבית שמאי, יש לו גם שני בנים וגם בן ובת, יש מחלוקת בית שמאי ובית הלל. מה? משה נעד אחרי, נכון. אז לפי בית הלל, צודק, לפי בית הלל, הוא קיים, יש לו בן ובת, הוא קיים את המצווה. שזה לחומרה, שזה בית שמאי, זה אפילו בשני בנים. בית הלל צריך דווקא, צריך בן ובת. יש לו בן ובת, קיים. עכשיו, זה לכאורה תוספת מצווה. פה הובאו, אדם קיים. אלא מה? כתוב שאדם צריך להדר במצווה. להדר במצווה, צריך שיהיה לו כמה שיותר שילדים. זה לא בדיוק עבירה. אתה מבין, זה לא לגרש אישה, מותר לגרש אישה. הוא אומר, הוא חשב באותו רגע שזה הדבר הנכון. אז הוא גירש. על כל פנים, לא סתם נזכרתי, כי הוא אומר, אמרם ניצר מצוות, זאת אומרת, היה כנראה שם עוד מצוות. ואגב, זה כבר אמנם נצטווה משה ואהרון כבר אחרי אמרם, זאת אומרת, אמרם עוד קיים. מן הסתם הוא גם היה בבית דין הזה. איזה מצווה הכי מפורסמת יש פרשת בו, שזה עדיין במצרים? מה? קידוש החודש, נכון? החודש הזה. החודש הזה לכם ראש השלכים. זה קידוש החודש. אז זאת אומרת, היו פה עוד מצוות שככה התווספו במהלך הזמן הזה שנמצאים במצרים, אבל על כל פנים, אז יש פה שאלה מאוד גדולה. האם יש האם יש משמעות לכל המצוות שבעצם הצטוו קודם היחידים האלה, היחידים הגדולים האלה? האם יש ערך למצוות האלה? או שמה, לא, או שמה זה הכל מתבטל, ועכשיו יש לומד הר סיני דבר חדש. אומר הכוזרי, שימו לב, אומר הכוזרי, ומשה לא ביטל את... עכשיו, הרב קוק אומר, הוא לא אומר מי זה הגאונים. הוא אומר, יש רמב״ם, מול שיטת הרמב״ם יש את הגאונים. מי זה הגאונים? לא אומר מי זה. עכשיו צריך למצוא מי זה הגאונים. אז הרב איזמן פה בספר מביא זה אפשרות או שתיים ש, שרואים שיטות כאלה בגאונים, אבל דווקא המקום הכי מפורש כמעט שזה כתוב זה בכוזרי. תגידו, הכוזרי גאון? כן. יש באחרונים שמכנים את הכוזרי גאון. אז את אומרת גאון, לא גאון דווקא רק מבחינה הזאת שהוא גאון, כמו הגאון מבינה, אלא שגם מבחינת התקופה, הרי ריאל חי ממש 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 בתפר שבין הגאונים לבין הראשונים. בדיוק ככה במה שנקרא למניינם, ככה במאה ה-11 לספירה, זה התקופה שהתחלת התחלת תקופת הראשונים. מי שיש בתקופה הזאת זה רס"ג, שהוא שייך עוד לגאונים, והריף, שהריף, הריף, גם על הריף, תשימו לב שהרבה פעמים מי שזוכה בריף, אז כשמדברים, מביאים את הריף, איך כותבים? וכתב גאון. יש כאלה שמביאים אותו, מביאים אותו, וכתב גאון. כאילו, זאת אומרת, אלה שהיו בתחילת תקופת הראשונים, לפעמים כינו אותם גאונים. ככה שלא, לא מופרח הוא, שהכוזרי הוא שייך לאסכולה, נקרא לזה, לשיטה הזאת של הגאונים. מה אומרים הגאונים? הגאונים אומרים, אומר הרב קוק, הגאונים אומרים שהמצוות שהיו לפני יש להם משמעות. המשפט הזה שקראנו עכשיו הוא לכאורה מאוד חזק בכיוון הזה, כי מה אומר פה הכוזרי? הוא משה, שימו לב, בעת היו לעם רק מצוות מועטות, מורשם יחידי הסגולה וזרע אדם ונוח, והוא מדגיש, הוא משה לא ביטל את המצוות האלה, ולא התירן, כי אם הוסיף עליהם בדרך. אומרת, הוא רוצה משום מה להדגיש, שמשה רבינו לא ביטל את מה שהיה קודם, אלא זה ממשיך. מה עומק המחלוקת, ולמה הכוזרי הוא בשיטה, בגישה הזאת? עומק המחלוקת, הוא בשאלה הבאה. מה ההבדל בין האבות לבין התורה שניתנת במעמד הר סיני? האבות קיימו את כל התורה כולה מרצון. אצל האבות עוד לא היה חיוב. לא היה עם. כשאין עם, אז הכל פרטי, אז באמת אין משמעות בעצם לכאורה לציווי שמקבל אדם פרטי, לכאורה גדול ככל שיהיה.
הפרטים
הם תחילה של עם, וזה נכון, והם השורש לעם, וזה נכון, אבל אתה לא יכול לצוות אותי משהו שבגלל שמישהו, אם יש משהו כללי שכל העם קיבל אותו ועכשיו ירדה לעולם תורה פתאומית, אני מזכיר, פתאומית, חדשה, נאמר לה, היא בתי, והיא מגיעה מהקדוש ברוך הוא, וכולם רואים את זה, אתה לא יכול לכפור בזה. אי אפשר לכפור בזה, כולם רואים את זה. הרי הכוזרי בעצמו, כל פעם שהוא מדבר נגד האסלאם וגם נגד הנוצרי, וראינו את זה, הוא כל פעם אומר להם, תגידו, מי ראה את מה שאתם מספרים? הנוצרים מספר סיפורים, התעבר בבטן שבתולה, תגיד מחילה, אבל מי ראה את זה? בא אותו המוסלמי, אומר, אני חותם הנביאים, היה לי תגליות שלא היה לאף אחד, מי ראה את זה? חוץ מאתה שאתה מספר על עצמך, מי ראה את זה? מי יודע מזה? למה להאמין במשהו שהוא לא... שאף אחד לא ראה אותו? זה... הביקורת הכי בריאה שיש לאנשים זה כשמישהו בא ומספר איזה משהו אפילו מאוד גדול, אתה יודע מה, יחייב אותך, אתה ראית, אתה עושה, למה זה מחייב אותי? למה זה מגיע אליי? אבל זה לא אותו דבר מעמד הר סיני, שכולם ראו, וכל העם היה שם, וזה אבות אבותינו, וזהו, ופה השתנה כל הסיפור בעולם. עכשיו תראו שהכוזרי, אז תכף נחזור לכוזרי. עומק ההבדל הוא, האם מה שמעניין אותי זה החיוב? הייתי אומר ככה, האם גדול המצווה ועושה? או שגדול מי שאינו מצווה ועושה?
באמת שאלה על האבות.
מה? לכאורה, גדול המצווה ועושה, מי שאינו מצווה ועושה. מצד אחד, יותר גדול, הציווי, כי יש ציווי, אז המערב מסביר תמיד בכל המקומות, שהציווי יוצר חיבור. הציווי יוצר מחויבות. נכון? מה התוספות אומר שם? למה גדול המצווה ועושה? כי מי שלא מצווה, כל רגע יכול לעזוב את זה. ואין לו, יש לו פת בסלו. הוא עושה בכיף, אין לו כוח, הוא מפסיק. אבל מי שמצווה, הוא כל הזמן מצווה, הוא כל הזמן מחויב, הוא כל הזמן בתוך העסק.
קצת שני, מי שלא מצווה, אז אם הוא עושה ברצונו, אז זה עוד יותר גדול.
יפה, אמרת יפה. אבל מצד אחד ברור שהמקור לחיוב הוא מהציווי. דבר שאתה עושה ברצון, זה אתה עושה מעצמך, אתה, יש לך רצון מאוד יפה, אבל למי אתה עושה? מי ביקש ממך? כאילו, למה אתה מחובר? כשהקדוש ברוך הוא מצווה אותך, אז אתה יודע שיש פה חיוב, אתה יודע שיש פה מקור. כשאתה עושה מעצמך משהו, כשאתה לא מצווה עליו, אז אתה עושה מעצמך רצון מאוד טוב, אבל לכאורה, לאיפה אתה עובר? רגע, אז אז ידוע, רגע, אני בכוונה מציב את זה כרגע, כאילו כזה. למעשה, לא למעשה, באופן מושלם אנחנו יודעים שאלו ואלו דברי אלוקים חיים. כלומר, השלמות הכי גדולה זה לעשות את הציווי ולעשות אותו כמי שאינו מצווה. כלומר, לעשות את הציווי כי בזה אתה מחובר למקור האלוקי שציווה אותך. אבל תעשה את זה מרצון ולא כמי שמחויב ועושה כי הוא חייב. זה מה שאתה מתכוון בשלמות. אבל אם אני שם רגע לצורך העניין בניגודיות, האבות עשו לא רק את המצוות, בכלל האבות, כל האמונה שלהם בהשם זה משהו שהם הגיעו לזה מעצמם. יש להם נשמות עצומות, יש להם נשמות ענקיות. עובדה שהם מעצמם, בלי שאף אחד מחייב אותם, הם הגיעו לאמונה בהשם, להכרה בהשם. לפי חז"ל הם קיימו את כל המצוות למרות שהם לא חייבים, לא רק ברית מילה ותפילה וזה, הם עשו את הכל מרצון. יש פה כוח אדיר, נשמתי, סגולי, פנימי, שמראה לאדם לאיפה הוא יכול להגיע מעצמו. זה צד אחד. צד שני, יש פה חיסרון, לכאורה. החיסרון, המעין חיסרון הוא שלא היה ציווי. כל זה לא מגיע מאיזשהו מקור אלוקי שאומר לך, הנה, אני פה, אתה לא יכול לצאת מזה, אני נצחי, זה לא היום כן, מחר פתאום תחליט משהו אחר, היום יש לך רצון, מחר אין לך רצון. לא, אני פה תמיד, והציווי שלי נמצא תמיד לנצח, וזה הדבר המוחלט. זה הרמב״ם מדגיש באופן חד משמעי את הציווי. הרמב״ם הסחלטן, הריאלי, המציאותי, זה שמחויב להגדרות הברורות וההגיוניות וכו', אומר מה שאתה עושה מרצון, אתה עושה זה, זה מאוד יפה, אבל תכל'ס זה לא מחזיק מים. אין לזה מקור מחייב. איך אני יכול היום, 3,000 שנה אחרי, לעשות מצווה בגלל שמה, שלפני 3,500 שנה סבא שלי התפלל, בגלל זה גם אני התפלל, למה זה מחייב אותי? אני יכול להחליט שאני מתפלל, למה זה מחייב אותי? לכן אומר הרמב״ם, הכל התבטל. כל מה שלפני כן עשו ברצון טוב, הכל יפה מאוד, הכל התבטל. עכשיו יש מציאות חדשה, ציווי. בא כוזרי ואומר לו, מאוד מאוד חשוב לתת ערך לדברים שהיו לפני מעמד הר סיני, למצוות שהיו לפני. ועכשיו שימו לב לנקודה העיקרית, למה חשוב לכוזרי להדגיש את זה? כי הכוזרי אומר לך, תזכור כל הזמן, למרות שאני הרבה אדבר איתך על יציאת מצרים ממעמד הר סיני, אבל רגע, 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 לא לטעות. איפה התחלנו? איפה התחלנו? איפה התחלנו? אדם הראשון, אברהם אבינו. שם היסודות שלנו. הסגולה התחילה שם. נכון. עכשיו קורה פה תהליך פתאומי. מדהים. ואם אתה שואל אותי מלך כוזר איך התחלנו, אז אני לא מתחיל איתך מאברהם אבינו. אני מתחיל איתך מיציאת מצרים. כי פה הייתה ההתגלות הגדולה לכלל ישראל. אבל גם בפסקה י' א', אם אתם זוכרים אותה, הוא אמר, אני מאמין באלוהי אברהם, יצחק ויעקב, אשר הוציא את עם ישראל ממצרים באותות ובמופתים. אז גם שאלנו בזמנו, ועכשיו אולי לאט לאט זה יתבהר יותר. למה חשוב לו להגיד, אני מאמין באלוהי אברהם, יצחק ויעקב? סבא אברהם, סבא יצחק. עזוב אותך עכשיו, זה לא משנה עכשיו. עכשיו מדברים, כוזרים לו, תגיד יסודות האמונה. אז מה יסודות האמונה? איפה נפגשנו עם הקדוש ברוך הוא? איפה נפגשנו איתו לראשונה? ביציאת מצרים במעמד הר סיני, נכון? בתור עם נפגשנו איתו שם פעם ראשונה. כמו שהוא אומר, אני אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתי לך מארץ מצרים. שאלת אותי במי אני מאמין, אמרתי לך אני מאמין באלוקים שהוציא אותנו ממצרים. כן, אבל הוא אלוהי אברהם, יצחק ויעקב. אל תשכח, התחלנו משם. ועוד לפני אברהם, יצחק ויעקב אפילו, אברהם אבינו, אבל אברהם, יצחק ויעקב זה התחלת יסודות האומה הישראלית. בעצם פה קורה אותו הדבר בפסקה שלנו. שימו לב לדבר מדהים. הפסקה שלנו עוסקת בפתאומיות. לכאורה, מה הכי מתאים לפתאומיות? להגיד, הנה, עכשיו קיבלנו תורה חדשה. משהו, כל מה שהיה לפני כן, בטל. עכשיו יש תורה חדשה. יציאת מצרים, בום, מעמד הר סיני, תורה חדשה. בא הכוזרי, תוך כדי התיאור הפתאומי הזה, פתאום הוא מוסיף לנו איזה משפט, אומר, רגע, 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 שים לב, משה, יש כבר מצוות מקודם, הוא לא ביטל את המצוות האלה, ולא יתיר אותם, אנחנו רוצים לשמר את מה שהיה מהאבות. חשוב לנו לשמר. נכון, זה מצוות מועטות. נכון, המסה העיקרית, גם הוא יגיד שהמסה העיקרית הגיעה איפה? במעמד הר סיני. והוא ייתן משקל למעמד הר סיני, אבל הוא דואג להגיד לנו, חבר'ה, אל תשכחו את האבות. למה? כי הסגולה מתחילה מהאבות, והסגולה מבטאת את זה שאנחנו מחוברים לתורה ומצוות לא רק בגלל שאנחנו מצווים. את הציווי צריך, את הציווי חייבים, כי אחרת זה יהיה משהו אנושי. ואז תחזור השאלה שהוא עצמו אמר למלך כוזר, תהליך הדרגתי, אז זה לא אלוקי. אם זה תהליך הדרגתי, זה לא אלוקי. כי האלוקות מגיעה פתאום. לכן, החבר מדגיש את הפתאומיות, ואומר, כן, בסך הכל זה פתאומי מאוד. בסך הכל יש פה איזו משפחה קטנה, 70 נפש, כן, יש להם איזה כמה מסורות, של כמה דברים שהם עושים כבר הרבה שנים למשפחה הזאת. הם נוהגים לעשות ברית מילה, הנה גם משה רבנו עשה ברית מילה לבן שלו בדרך, לא עשה, ציפורה עשתה. ויש פה כמה מסורות שמסתובבות במשפחה הזאת. וחשוב לי להגיד לך שיש את המסורות האלה. נכון שהבום העיקרי יגיע בכל המהלך הזה עכשיו של יציאת מצרים, ממעמד הר סיני, ששם הקדוש ברוך הוא הפך את העולם. הביא תורה והביא את עם ישראל לעולם, ופשוט הפך את העולם ברגע הזה. אבל עם כל ההפיכה של העולם ברגע הזה, רגע, 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 תזכור, אם אני אגיד שהכל מתחיל עכשיו, אז למעשה ביטלתי את העניין של הסגולה. אם אני לא מדגיש את האבות, אז אני לא מדגיש את הסגולה. כי את הסגולה אני רואה חזק באבות, כי שם זה עבר, 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 עבר בעולם, עד שזה יהיה אברהם אבינו, ואז זה יצא החוצה, ואברהם מתוך רצונו, והאבות עושים את הכל מתוך רצון. איך, מאיפה הרצון הזה מגיע? רק מתוך מה שיש בתוכם את הסגולה. יש בתוכם את האלוקיות הזאת, שנמצאת בתוך תוכם, וזה פורץ ויוצא החוצה, דרך זה שהם מעצמם גם מתפללים, מפרישים מעשרות, ואולי גם בתורה שבעל פה ידוע לנו שהם עשו גם דברים נוספים. זה מראה שאנחנו בעצם מחוברים למצוות, לא רק בגלל שהיה חיוב במעמד הר סיני, אלא החיוב הזה בעצם מתלבש על רצון שקיים אצלנו לפני כן. ואז הדברים מתחברים ביחד. זאת אומרת, בסופו של דבר, כמו בהרבה דברים, גם הרב קוק כותב את זה פה באיגרת, שאלו ואלו דברי אלוקים חיים. כמו שהרב קוק אומר על הרבה דברים, שבסופו של דבר, לפעמים יש אחד מדגיש חזק מאוד צד אחד, השני מדגיש חזק מאוד צד שני, וכשאתה מסתכל על זה אחר כך בהסתכלות של זמן, אתה בעצם רואה שהיה מאוד חשוב שכל אחד ידגיש איזשהו צד אחד, כי בסופו של דבר האמת באה משניהם ביחד. צד אחד הרמב״ם יבוא לאורך כל הדרך בהמון המון מקומות, יגיד לנו מעמד הר סיני, החלטי, ברור, כולם ראו, כולם שמעו, אין לפני כן שום דבר, זהו, נקודה, שים לב, תשמור את זה, זה הרמב״ם. והכוזרי אומר לך, רגע, אם אתה מתחיל מפה, אתה מבטל, אתה רוצה לבטל לי את כל מה שהיה קודם, אתה לא רוצה לתת משמעות לכל המהלך הנפלא הזה שמתחיל כבר מבריאת העולם, שהקדוש ברוך הוא שותל את האלוקיות בעולם, זה מתחיל לעבור בין הדורות, וזה מגיע לאברהם אבינו, והנה רואים את זה גם שם, הוא מקיים מצוות, הוא קרוב להשם, הוא עושה כל מיני דברים, זה מראה שזה קיים בתוכנו, זה מראה שזה חלק מהרצון הפנימי שלנו, זה לא שהיה מעמד, וחייבו אותנו, טוב, אז עד היום אנחנו עושים כי אנחנו חייבים לעשות. אנחנו עושים כי אנחנו חייבים לעשות, אבל אנחנו חייבים לעשות את מה שבעצם אנחנו מאוד רוצים לעשות, כי הראיה שהאבות שלנו, שהם באמת השורש שלנו, הם עשו את הכל, גם עוד לפני שהם היו בכלל חייבים. סימן שגם בנו, צאצאיהם, יש את החיבור הפנימי הזה, בעצם גם בלי כביכול המחויבות האלוקית. ואז מזה נוצרת שלמות מאוד מאוד גדולה. מצד אחד, יש, חשוב שיהיה ציווי, והציווי הזה הוא הולך איתנו גם במצבים הקשים, גם במצבי רוח, אגב, גם באדם הפרטי. לפעמים יש לך מצב רוח, לפעמים אין לך כוח, לפעמים לא בא לך, לפעמים לא זה. כשאתה מצווה, אז מה שנקרא, אין אפס. אתה עושה, גם כשאתה לא כל כך מתחבר, וגם כשלא כל כך בא לך, וגם כשאין לך כל כך חשק, למרות שבדרך כלל יש לך נורא חשק, אבל סליחה, חביבי, זה לא מתחיל ממך, זה לא מתחיל ממך, לא תלוי ברצון שלך, לא אתה תחליט פתאום, מתי אתה פתאום לא בא לי היום. אין דבר כזה, אתה עובד, זה הקדוש ברוך הוא. וזאת האמת של העולם, ואתה מחויב אליה, ואתה חלק ממנה, ואתה עושה את זה יום יום בלי זה. צד שני, מה אתה רוצה שנהיה רובוט? הדתיים נתפסים לפעמים כמו איזה מכונות כאלה שיש להם רשימה כזאת של מקולת, מה לעשות, הם כל היום עושים, מסמנים וי על כל מיני דברים שהם חייבים לעשות, נראה לא טוב כלפי חוץ. נראה גם לא טוב בינינו גם כלפי פנים, לא רק כלפי חוץ. גם כלפי פנים לפעמים אנחנו רואים אנשים כאלה שזה נראה שהם עושים את איך הנביא ישעיה אומר, ותהי יראתם אותי, מצוות אנשים מלעומתה, עושים כי צריך. לא חושבים למה, לא בדיוק מאמינים בזה, לא בדיוק חיים את זה, לא בדיוק חושבים על זה, אבל התחנכו ככה וזה, לא יהיה נעים, מה יגידו, זה, אז עושים. זה צורה. זה צורה שאדם מניח תפילין כי הוא חייב, או מתפלל כי הוא חייב, או שומר שבת כי הוא חייב. כמובן עולם אחר לגמרי, אם אדם יודע שזה האמת הפנימית שלו, וזה בתוך תוכו, הוא כזה. וסבא שסבא שסבא שלו עשה את הכל בכלל בלי שאף אחד חייב אותו. אז גם הוא בתור צאצא לאבות האלה, גם הוא בעצם רוצה לעשות כל הדברים האלה, שמח לעשות אותם, רחמנא לי בבית. כל הדברים האלה שמדברים על רצון, על בחירה, על זה האבות וזה הכוזרי. הכוזרי תמיד ידגיש לנו לא רק את יציאת מצרים, אלא גם את הסגולה שהייתה לפני כן. פסקה כ"ז, היות לו התחברות עמנו גם מצד זה שהוציאנו ממצרים וגם מצד זה שהיית לו התחברות עמנו ביותנו סגולת בני אדם. תמיד הוא ילך על שני המפלסים האלה. המפלס של הציווי והחובה והמסגרת והצד של הסגולה והרצון והפנימיות וכל המהלך הזה. שניהם ביחד ייבנה עולם שלם, בעזרת השם.